שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש באר הגולה מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו בבאר הרביעי. ולפי זיכרונו של אחד התלמידים אנחנו בעמוד פי, בעמודה שמאלית. בעמודה השמאלית אנחנו עסוקים כאן במספר אגדות שהן אגדות תמוהות אצל חז"ל, שגרמו למבקרים לזלזל חלילה בדברי חז"ל. המהר"ל איננו רואה לנכון להביא את כל האגדות התמוהות, כן רבות, אבל הוא מביא את היותר תמוהות, ומהן נלמד כיצד ללמוד את האגדות האחרות. בין היתר, אותה אגדה רוממה ומבהילה כאחד של רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים, והוא רואה שם את הקטריאל יא השם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי ישמעאל בני ברכני, ואמרתי לו יהי רצון מלפניך, שיגולו רחמיך על מידותיך, ותיכנס עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס לנו לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו. הדברים האלה יש בהם מלבד התיאורים האנתרופומורפיים, כמו שמשווים את הקדוש ברוך הוא למלך בשר ודם, עוד איכשהו עם זה יכלו המבקרים של חז"ל להסתדר, כי הרי גם ישעיהו הנביא ככה מדבר, ונגד ישעיהו אין להם טענות, יש להם טענות נגד חז"ל, אז אם חז"ל מדברים כמו ישעיהו זה עוד איכשהו בסדר. הקושי זה היה ישמעאל בני ברכני, כי הקדוש ברוך הוא צריך ברכה, אלא הכוונה, לפי מה שהסביר לנו המהר"ל, ברכני שיוסיפו שלמות בעולם. כי הרי היחס בין הבורא לבין עולמו איננו יחס שלם, יש חיסרון, והחיסרון הזה צריך להתמלא. כשהוא מתמלא זה נקרא שיש ברכה. וזה במובן הזה ישמעאל בני ברכני, ולכן באמת הברכה לא הייתה כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא יהי רצון שיגולו רחמיך על מידותיך, כמו שאתה תוסיף שפע רחמים בעולם. זה פחות או יותר מה שהוא הסביר. גם הוא הסביר לנו את המשמעות של הביטויים הקטריאל יהיה השם צבאות, שזה מתאר בעצם את כללות ההופעה האלוהית בעולם. ואנחנו אם כן ממשיכים מתוך כך לעמודה השמאלית, כן? בעמוד פי, בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ולמדרגה, ולמדרגה הזאת. בסדר? ולמדרגה הזאת הגיע. מי הגיע? רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. בזמנו, כלומר, בזמנו לא היה לו מזגן, אז לכן הוא לא יכול להתלונן. אבל בימינו דווקא יש מזגן, אז אפשר להתלונן מדוע הוא לא דלוק. ולמדרגה הזאת הגיע כאשר נכנס להקטיר כתורת לפני ולפנים. כלומר, המדרגה הזאת של הכרת היחס בין הבורא לבין הבריאה. את המדרגה הזאת השיג רבי ישמעאל בשעה שהוא נכנס להקטיר כתורת לפני ולפנים. כלומר, ביום הכיפורים, בשעת הקטרת הכתורת. אגב, כמה פעמים נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים? 4 פעמים. הראשונה מארבעת הפעמים זה הקטרת הכתורת. ודווקא בכניסה ההיא, הראשונה, השיג רבי ישמעאל בן אלישע את ההשגות העליונות האלה. צריך להבין למה דווקא בכתורת ולא בהקרבת הדם, או הדם של הפר, או דם הסעיר, או הוצאת הכף והמחתה. מה קרה שם? אומר כך, כי הכתורת, לפני ולפנים לכהן גדול ביום הכיפורים, הוא הכנה שיש לאדם על הדיבוק היותר פנימי ועליון. כלומר, יש נקודת השקה קטנה ביותר, אבל היא קיימת, בין האדם לבין העולם העליון, ונקודת ההשקה הזאת מופיעה בשעה שנכנס כהן גדול להקטיר קטורת לפני ולפנים. ואמר, השם יתברך, ישמעאל בני, ברכני, רצה לומר, שחפץ השם יתברך, שיהיה נמצא הוא יתברך, אל הנמצאים במידת הברכה. ויהיה במידותיו תוספת על מידותיו. הסברנו שהמילה ברכה, משמעותה, מה משמעות המילה ברכה בעברית? תוספת. לכן אומר ברכני, שהכוונה הקדוש ברוך הוא מגלה לרבי ישמעאל, שהוא חפץ בתוספת הימצאות. כן, דרשו השם בהי מצאו, כראוהו ויותו קרוב. אז יש איזה בקשה כזאת, איזה רצון אלוהי, להימצא. כי לא הוזכר בכל זה התוספת על מידותיו יתברך, שיהיה נוהג לפני משורת הדין עימם, כי דבר זה בפרט נקרא ברכה. כי בשם הקטריאל לא נרמז בזה תוספת שהוא במידותיו. כי מה שהוא יתברך נוהג לפני משורת הדין, הוא תוספת ברכה במידותיו. וחפץ השם יתברך שיהיה נמצא אל הנמצאים במידת הברכה. ולפיכך אמר ישמעאל בני ברכני. כלומר, בעצם ההזכור של כל המילים האלה, הקטריאל, יא, שם צבאות, זה כל מה שאין בו ברכה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי, אני כבר מופיע בכל, בתור הקטריאל, בתור יא, בתור השם, בתור צבאות. אבל אני עוד לא מופיע בתור לברך. כן, האמת היא שיש פה רמזים ברורים לעולם הספירות של הקבלה. בקבלה, הקטריאל, זה מכוון כנגד הכתר. יא, חוכמה ובינה. השם, זה חסד גבורה תפארת. צבאות, נצח והוד. אז מה חסר? חסר, יסוד ומלכות, הברכה. כן, זה בעצם מה שהוא רומז לרבי ישמעאל. זה התפקיד כבר של האדם, להביא את שפע הברכה למידות התחתונות. כן. נכון. נכון, בדיוק. יש כמה דברים שלא תלויים בקדוש ברוך הוא, תלויים בנו. ההכרה, למשל. הקדוש ברוך הוא יכול להכיר בו במקומי. כן, מה אתה אומר? זה הכוונה, עבד ברכה מאת השם. זה הופך את הקדוש ברוך הוא כביכול למי שנותן ברכה. זה הכוונה, ברכני. תברך, כלומר, תוסיף משהו שבינתיים אין בי. שזה הברכה. אז בעצם כאילו נתת לו משהו. אמנם נתת לו בעצמותו, זה המהר"ל כבר הסביר לנו. עצמותו יתברך, אתה לא נוגע שמה בכלל. אבל תוספת שפע ברכה, זה כן. ואמר, כן, בבקשה.
לאברהם אבינו, השם יתברך נותן ברכה. זאת אומרת שהמהות של מברך כבר קיימת פה לפני הזמן של ישמעאל.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, לכאורה, זה לא חדש. מה ישמעאל כהן גדול הוסיף? הרי כבר היה ברכה. כזה שהוא נתן ברכה לאברהם, הוא גם בירך את האדם הראשון, בירך את נוח. כן, לא רק את אברהם. כן. אלא הכוונה היא, זה הרב קוק מסביר בעיניה, שבזמנו של רבי ישמעאל היו סיבות שלא תהיה ברכה. המצב של האומה היה שפל. ולמרות המצב הזה, מבקש הקדוש ברוך הוא התעוררות של כמה צדיקים שיביאו את השפע ברכה. כלומר, זה בהחלט הערה במקום. זאת אומרת, המצב היה כל כך גרוע בימי רבי ישמעאל בן ישר, זו התקופה של סוף ימי בית שני, שהמצב על הפנים, מכמה בחינות. ואמר, יהי רצון שיכבשו רחמך את כעסך, וכולד. ודבר זה מצד הנבראים. כי לכך בריאת עולם מתחיל בבית שהוא זה עשה, מתחיל בבית. בריאת העולם מתחילה באות בית. שהוא ברכה כמו שהתבאר במקום אחר. כן, יש מדרשים על זה שהאותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא. כשהוא רצה לברוא את העולם, ובסוף החליט הקדוש ברוך הוא מכל האותיות לברוא בבית. ומה היה הטעם? כי בית זה ברכה. כן, אז המהר"ל הסביר שאין הכוונה בגלל שהמילה ברכה מתחילה בבית, כי גם המילה בלבול מתחילה בבית. אלא המילה, האות בית, מציינת את המינימום של הריבוי. בית זה שניים. א' זה אחד, באחד אין ברכה. ירושלמי חגיגה. גם המהר"ל הסביר, הוא אומר, הסברתי את זה במקום אחר. כן. כי עולם הזה המושפע מן השם יתברך הוא עצם הברכה. ולכך הנמצאים מצד שהם עצמם ברכה, מוצאים לפועל הברכה לגמרי, שהוא הנהגה לפני משורת הדין. ועל אדם נמצא השם יתברך אל עולמו במידת הברכה, וזה שאמר, עכשיו, עד כאן ישמעאל בני ברכני ומה שהוא אמר לו. יצוין אגב, שעדיין יש פה שני עותקים של הספר, ועוד שלישי, שלושה עותקים של הספר העומדים ללא שימוש. ואם לכולם יש ספר, זה טוב, אבל אם יש כאלה שאין להם ספר, והם לא יכולים לעקוב, זה יהיה חבל, כי שלושה עותקים יש. טוב, בסדר. וזה שאמר, לכולם יש כנראה, שלכולם יש. זה הברכה הנפלאה שיש, זכר. כן, טוב, כן, כן. כן. נברא העולם בשביל שהעולם יעמוד בדין. אבל הוא לא יכול לעמוד בדין מיד, אז נכנסים לפנים משורת הדין, בינתיים. מהדין האידיאלי. הבעיה היא שהמציאות היא שאני לא יכול לעמוד בדין האידיאלי. זה מה שכתוב, שבתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. זה האידיאל. אבל אי אפשר. אי אפשר, מה זה אי אפשר? בינתיים. זה המשמעות של המילה רחמים. רחמים זה, זה מילת רבים. מה היחיד של רחמים? רחם. הרחם זה מקום שבו נותנים לי לשהות. כל זמן שעוד לא קניתי את היכולת להתמודד עם החוץ. מסוכן לצאת החוצה מיד. אז סידרו לי איזה מקום. רחם. כשאני מוכן, אני יוצא. אותו דבר, אי אפשר כעת לעמוד בדין. אז יש רחמים. כדי שאוכל לעמוד בדין. בסדר? זה... כן, כן, זה ברירת מחדל. זה ברירת מחדל, זה מה שנקרא רחמים, זה מה שנקרא רחמים פשוטים. רחמים פשוטים, זה פשוט. זה כזה, כמו שאמרת, מחדל. אבל יש, כפי שאתה מאפשר לי להמשיך, יש משקע רחמים גדולים. רחמים גדולים זה רחמים שהם לא ברירת מחדל, אלא זה הכוונה המקורית. וזה מה שנאמר, שבתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. מה זה? איזה מידה זאת?
חסד.
חסד. זה החסד המוחלט, הרחמים העליונים. וכיוון שהוא רצה לברוא את העולם, רצה שיהיה כל כך טוב העולם, רצה שזה יהיה במידת הדין. כי אין חסד גדול מאשר לעמוד בדין. כי כשאתה עומד בדין, זה סימן שאתה זכאי. כלומר, אתה יצרת מכוח עצמך את השפע שאתה מקבל. כשאני עומד בדין, כשאני מצליח לעמוד בדין, זה אומר שזכיתי במעמדי. כלומר, אני הייתי המקור. זה הזכות. ואז, אבל לכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא כל כך בחסד רוצה לברוא את עולמו, רצה שזה יהיה בדין. אבל אי אפשר כעת, אז יש רחמים פשוטים, ברירת מחדל. ונתקיים העולם, זאת אומרת, מה זה נתקיים העולם? בדין.
השם, אתם לא מבצעים, באמת שם עשה חסד,
זה שבא
העולם בדין,
ואז הוא חזר החסד. כלומר, הרחמים, במובן הרגיל של המילה, זה מין הקהיה זמנית של הדין. ראיתי?
כן, זה כאילו, זה בית שמה בסוף,
שאומרים שבסוף בעצם. חסד, דין, רחמים. זה מה שנקרא, עובדעת, חדרים ימלאו. חדרים, חסד, דין, רחמים. כן.
מה הקשר
בין זה לרחם? כן, מה זה רחם? רחם זה מקום שבו נותנים לי זמן. רחמים, לא, אתה לא יכול לכתוב רחמים. לא. איך תכתוב? מתחת לחטא איזה ניקוד תשים? מה? לחם, לחמים. אז היית שם קמץ. נכון. אבל אז זה היה רבים של האיבר הנקרא רחם בגוף האישה. וזה לא היה מציין את הרחמים בתור מידה. ולכן, על מנת להבדיל, השפה העברית איננה קוראת למידת הרחמים רחמים, אלא הרחמים. בסדר? זה מה שנקרא אטימולוגיה, זאת אומרת, שורשי המילים, ולא הדקדוק הפורמלי. בסדר? כן. בבקשה. טוב, ובכן, אז זה העניין של מידת הרחמים. וזה שאמר, עכשיו, בסוף ההגדה נאמר, ונענע לי בראשו. מה זה ונענע לי בראשו? כן? ובברכתי, תנענע לי ראש, אומרים בשיר הכבוד. זה לקוח מאותה אגדה. וזה שאמר ונענע לי בראשו, ורצה לומר. ומזה הגמרא לומדת, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. כן? כלומר, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו ביקש ברכה מאדם, אז גם אתה אל תזלזל כשנותנים לך ברכה, גם אם זה אדם נמוך ממך, קבל לי את הברכה שלו. אל תהיה ברכת הדיוט, קלה בעיניך. כן, זה לחלוטין. אבל זה בקל וחומר. כי הרי הפרופורציה בין הרבי ישמעאל לבין הקדוש ברוך הוא היא אינסופית. וביני לבין אדם פשוט ממני, פרופורציה לא כל כך גדולה. אז אם האינסוף יתברך, קיבל ברכה מיצור סופי כרבי ישמעאל, קל וחומר, אני שאני סופי, שאני צריך לקבל ברכה גם ממישהו שהוא סופי.
אני ממש אחר, אצל רבי ישמעאל, אין אפשרות אחרת. אצל מי שפשוט אחרת, אני אחלה רבי שפגע במני, מה היה אז?
אז אתה אומר, שנה אחת אי אפשר. כנראה שהגמרא לא אכפת לה מהשאלה הזאת. טוב, הלאה. ורצה לומר, אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, כלומר, אל תטמע שיהיה הדיוט מברך ומה כוחו, כי בוודאי שתבוא הברכה מן הזולת. כן, הרי מה העניין של הברכה? ברכה זה תמיד ביחס לזולת המברך. לכן זה חייב להיות שיהיה מישהו חיצוני לאלוהות. מחיצוני, הנברא. וזה מפני שהזולת הוא תוספת, ולכך ראוי שעל ידו תבוא הברכה שהיא תוספת גם כן. ולפיכך, אף ברכת הדיוט, אל תהיה קלה, כי כל ברכה ראויה שתבוא על ידי הזולת. כלומר, הנענוע בראשו לפי המהר"ל, זה הסכמה של הקדוש ברוך הוא לדברי רבי ישמעאל. מה? הקטריקל, איפה ראית הקטריקל? הקטריאל, אתה מכוון. אז הוא הסביר את זה, המהר"ל. אז לא יודע, המהר"ל הסביר את זה בעמוד פי, בעמודה הימנית. הוא הסביר שזה הקדוש ברוך הוא. הוא הסביר את זה. לא יכול לחלוק על המהר"ל. כן. מה? שהוא מוסיף לו. אז השאלה אם יש זכות או אין זכות. לפעמים זה ברכה עם זכות, לפעמים בלי זכות. אבל מה שמאפיין את הברכה כברכה זה התוספת. כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך העמוקה. אתה אומר, לפחות בתפיסה שלנו הקדוש ברוך הוא אינסופי, איך אפשר להוסיף משהו לאינסופי? עד כאן שאלתך, הבנתי אותך נכון? אז זה בעצם הבאת הראייה שכנראה לא הייתה לפני שני שיעורים, ששם הסברנו שאין הכוונה להוסיף לקדוש ברוך הוא.
סליחה.
אלא להוסיף על מידותיו. המילה מידה משמעותה צמצום. זה המשמעות של המילה מידה. מודד. בסדר? אוקיי. ובכן, בסדר או ש... אוקיי, 100%. לא, למה זה לא מספק? תסביר לי.
אני...
מה המושגים שחסרים? לא, זה מה שהוא הסביר המהר"ל לפני שני שיעורים, שריבונו של עולם לא נמצא אל עולמו בשלמות. כן? כלומר, הוא חפץ לתת לנברא איזושהי שותפות. או אני אגיד לך את זה בשפה של רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי, שהוא מהאבות הרוחניים של המהר"ל מפראג, כפי שהוא מסביר במפורש בספר דרך חיים, פרק 50, רבי מאיר בן גבאי כתב ספר בשם עבודת הקודש. אחד הספרים העמוקים שנכתבו אי פעם, ושם הוא מסביר שיש שאלה של הפילוסופים, כיצד ייתכן שהבלתי מוגבל מופיע במוגבל? הרי הוא בלתי מוגבל. עד כאן הקושייה של הפילוסופים. עונה רבי מאיר בן גבאי, להפך ועד רבה. מאחר והוא בלתי מוגבל, אז הוא כולל גם את המוגבל. ולכן משלמותו הבלתי מוגבלת של הבלתי מוגבל, שהוא מופיע גם במוגבל. שאם לא כן, לא היה משמעות להיותו בלתי מוגבל. איך לכלול גם את המוגבל? לכן זה חייב להיות. בסדר? בבקשה. אפשר לומר שהרבה מהרעיונות שהם מוצאים יותר מאוחר בנפש החיים, בשער ג' במיוחד, מקורם בספר עבודת הקודש של רבי מאיר אבן גבאי. כן. זאת אומרת שמבחינה מתמטית זה שרי, כן, זה לפי המתמטיקה החדשה. במתמטיקה החדשה אפילו מדברים על מושגים של אינסוף מדורג, יש כל מיני סוגים של אינסוף. כן, על מנת לקרב את זה להבנה הפשוטה, אני אגיד כך, כמה מספרים טבעיים יש? אינסוף. אתה מעמיק במיוחד, אני מדבר בשפה של אנשים פשוטים כמוני. מספר המספרים הטבעיים הוא אינסוף. כמה מספרים זוגיים יש? מחצית. מחצית מן המספרים השלמים הם זוגיים. כמה כאלה יש? אינסוף. משמע שיש לכם סוגים שונים של אינסוף. אתה מעמיק עוד יותר, אתה אומר בין 0 ל-1 יש אינסוף וכו', טוב, בסדר. כן, בבקשה.
יש את זה, ההפכה של אידיות לאדם רגיל, מאשר הקדוש ברוך הוא מרגיש מהר. פה הקדוש ברוך הוא מכן תברך אותי. זה של הקדוש ברוך הוא.
יפה.
אבל פה, סתם אדם, מה יהיה אתה?
כן.
אתה מכיר הבאים וסתם בין הבואים.
אתה צודק, אתה צודק. אבל זה בגלל הגאווה של האדם. כלומר, לאדם יש גאווה שהוא לא רוצה לקבל ברכה מהאידיוט. אז תלמד מהקדוש ברוך הוא שרצה לקבל ברכה מהאידיוט. זה מה שהגמרא אומרת. היא אומרת למי שעשוי להיות עם גאווה כזאת, אל תהיה ברכת אידיוט קלה בעיניך. אגב, היה יהודי אחד שבאמת לא פחד מזה, קראו לו עתז. רבי דוד הלוי. רבי דוד סגל הלוי, מגדולי הפוסקים. בגליציה הוא מינה מישהו, היה משלם לו משכורת שיגיד לו מה לא בסדר אצלו. כל פעם שהיה הולך לאיזשהו מקום, אז הוא היה המוכיח שלו, קיבל כסף כדי להגיד לטס במה הוא לא בסדר. מה? לא, לא, זה לא החמיב, זה סתם איזה יהודי פשוט. עכשיו יום אחד מספרים שהטס הגיע באיחור לבית הכנסת, ראה בפתח בית הכנסת כבר מחכה לו הבחור הזה. הוא אומר, וואי וואי, מה הוא הולך להגיד לי? עבר לידו, לא אמר לו כלום. כשיצא, אמר לו, אתה אז, מה קרה? הוא אומר, אני באתי להתפטר. מדוע באתי להתפטר? כי כשנכנס לבית הכנסת, ראיתי שיש כזה אור על הפנים שלך, שלא יעשתי להגיד כלום. כן, בבקשה. זה כמו תפילה, זה נכון. תראה, זה כשזה מדובר בברכה בפה. אבל למשל, אם אני מביא לך מתנה, אז זה ברכה גם. זה ברכה שאיננה תפילה. לקחתי משהו שיש לי, נתתי לך. יש גם וגם. אבל יש צד של תפילה בברכה, בוודאי. לכן, כשאדם מברך את חברו, אז בבקשה לא לענות תודה. אלא לענות אמן. בישים אתה עונה תודה, זאת אמירה חילונית. תודה שאתה משתתף באיחולים וכו'. אבל בעצם זה לא עושה כלום, זה רק נימוס. אם אתה אומר אמן, הפכת את דברי חברך לתפילה, נכון? אלא מה? תענה קודם כל אמן, אחר כך תגיד לו תודה. שלא יהיה הפסק.
בסדר?
מברך את עצמו?
כן, בעצם הברכה היא הפוכה, בעצם מברך את הקדוש ברוך הוא שהגיעו נביטיו על בניו.
נכון. כן, המטרה לא הייתה בשביל רבי ישמעאל אישית, אלא בשביל האומה כולה. נכון? לא בשבילו. רבי ישמעאל באותה שעה מייצג את עם ישראל, לא מייצג את עצמו.
אגב, אני אומר לך, כשאני בא לברך, כשמישהו בא לברך אותו צריך לברך אותי, הוא לא מברך את עצמו. גם זה בעקיפין.
זה מברך אותו בזה שהוא נותן לך ברכה. כן. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים. אך פן יהיה עם לבבך, גמרנו את הפסקה למעלה? כן, כן. מה? לא אמרו כלום? אני לא עושה את העבודה של אחרים. אך פן יהיה עם לבבך דבר שאינו. כי יש לך לדעת כי כל הדברים האלו אינם באמיתת עצמו יתברך. כן, כלומר כאן ההבחנה שמקורה בפילוסופיה, אבל היא אמיתית, שיש הבחנה בין העצמות האלוהית לבין ההופעה. וכל הדיבורים שלנו הם בהופעה, במה שקרה רצון וכדומה. יש ספר שכתב רבי יהודה אריה ממודנה. הוא היה בוונציה, רבי יהודה אריה ממודנה. והוא כתב ספר ארי נוהם, נגד הקבלה. דברים קשים מאוד. כל הדיבורים שלכם על האלוהות, אתם חותכים את אלוהים לחתיכות, איזה מין דבר זה? עד פה זה אלוהי, כאן זה חצי אלוהי, כאן זה... איך אפשר ככה לדבר? רמח"ל כתב, כתגובה, ספר חוקר ומקובל, שבו הוא מביים איזושהי שיחה בין החוקר, דיינו הפילוסוף, הכוונה לרבי יהודה אריה ממודנה, לבין מקובל. ואז ההוא שמע, חוקר, מקשה כל מיני קושיות, איך אתם אומרים ככה? ואז שואל אותו המקובל, תגיד, האם אתה מסכים שאלוהים הוא בעל רצון? הוא אומר, כן, בוודאי. נו, אז אם ככה פתרנו את כל הבעיות. כל מה שאנחנו, המקובלים, מדברים, זה על הרצון ולא על עצמותו, והכל בסדר. עד כאן להיום.